It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Shalom וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 391. ארץ ישראל בראי הפרסומת. הפרק בחסות ארכיון הסרטים הישראלי של סינמטק ירושלים. 120 שנים של קולנוע ארץ ישראלי מגיעות הישר אל המסך שלכם. אלפי שעות של סרטי קולנוע וקטעי ארכיון נדירים באיכות שלא הכרתם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום. הפעם אני מביא לכם פרק מעט שונה מהרגיל. פרק קצר יחסית, שמבוסס על מאמר שכתבתי עבור ארכיון הסרטים הישראלי של סינמטק ירושלים. ארכיון הסרטים, אם טרם שמעתם עליו, הוא אוצר היסטורי. אין לי דרך אחרת לתאר אותו. אלפי קטעי וידאו וסרטים שמקיפים כ-120 שנים של קולנוע ישראלי, יומני חדשות וסרטים משפחתיים היסטוריים. פשוט מציאה מדהימה לכל מי שההיסטוריה זורמת בדמו. תאמינו לי, כנסו לאתר של הארכיון, jfc.org.il, ולכו לאיבוד לכמה שעות בתוך הארכיון הנהדר הזה. בשביל דברים כאלה, המציאו את האינטרנט. כחלק מפיתוח האתר, ארכיון הסרטים פונה למומחים בתחומים שונים, ומבקש מהם ליצור מה שמכונה אסופות היסטוריות, מאמרים שמעניקים הקשר היסטורי רחב יותר לסרטונים שמופיעים בארכיון. אני יצרתי שתי אסופות שכאלה. הראשונה הייתה על יומני הקולנוע של פעם, יומני קרמל וגבע, שהוקרנו בבתי הקולנוע לפני הסרט המרכזי, והשנייה, שתשמעו מיד, היא על פרסומות בהיסטוריה, הן בקולנוע והן בטלוויזיה. כחלק מהאסופה, נתבקשתי גם לבחור או לעצור מספר קטעי וידאו שמדגימים היטב את הרעיונות שאני מספר עליהם בטקסט. חלק מהקטעים שבחרתי תוכלו לשמוע גם במסגרת הפרק מיד, אבל אם אתם רוצים לראות את הקטעים האלה, אני אוסיף קישור לאסופה בעמוד הפרק הזה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, או שאתם מוזמנים להיכנס לאתר ארכיון הסרטים, שוב jfc.org.il, ולבחור בתפריט המבט ההיסטורי את תת הסעיף אסופות. זהו, עד כאן להקדמות. האזנה נעימה. עד אותו יום חסר מזל שבו נקברה פומפיי שבחצי האי האיטלקי תחת אפרו של הר הגעש וזוב לפני קצת פחות מ-2000 שנה, נחשבה העיר העתיקה הזו לאחת הערים העשירות והמשגשגות של האימפריה הרומית. הרווחה הכלכלית אפשרה לתושביה ליהנות מפעילויות פנאי שונות, כדוגמת צפייה בקרבות גלדיאטורים. איך אני יודע את זה? 20 זוגות של גלדיאטורים תחת חסותו של דמיקוס לוקרסיוס ו10 זוגות של גלדיאטורים תחת חסותו של בנו דמיקוס לוקרסיוס ולנס ילחמו אלה באלה ב-8 באפריל. בנוסף הם ילחמו בחיות פרא. זו לשונה של פרסומת. כן, פרסומת בת 2000 שנה שנחרטה על קיר באחד הרחובות הראשיים והסוענים של העיר. קירותיה של פומפיי, מסתבר, היו עמוסים לעייפה בפרסומות שכאלה. הפרסומות בפומפיי נותנות לנו הצצה מרתקת אל התרבות הרומית כפי שהיא הייתה לפני אלפי שנים. למרבה האירוניה, אם נרצה לזכות בהצצה דומה אל התרבות הארץ הישראלית בתקופה הרבה יותר קרובה, 100 השנים האחרונות, נאמר, נגלה שזה לא כל כך פשוט. הפרסומות בפומפי היו מילולית חקוקות בסלע, ולכן נשתמרו היטב מתחת לאפר הוולקני. אבל הכרזות, מודעות העיתון ושלטי החוצות שעליהן הופיעו פרסומות בעידן המודרני, לא נשתמרו באותה עמידה. למרבה המזל, חלק מקטעי הוידאו ששמורים בארכיון הסרטים הישראלי, קטעים מתקופה שמסתרעת על פני 100 שנים, פחות או יותר, מכילים גם פרסומות. פרסומות שכמו במקרה של פומפי הרומית, יכולים לשמש לנו כמעין משקפת ייחודית, דרכה ניתן לבחון את העבר הקרוב ואת התהליכים שעברה החברה הישראלית לאורך השנים. מעין ארכיאולוגיה פרסומית, אם תרצו. המסע הארכיאולוגי שלנו מתחיל ב-1863, את הופיעו העיתונים הראשונים של היישוב היהודי בארץ ישראל, הלבנון וחבצלת. מודעת הפרסומת הראשונה אי פעם בעיתון ארץ ישראלי הופיעה בגיליון הרביעי של חבצלת. זו הייתה מודעת טקסט בלבד, ללא איורים או משחקי מילים מתוחכמים, שהופיעה בתחתית העמוד האחרון של הגיליון, והכילה קריאה לגיוס תרומות עבור הקמת בית כנסת חדש. העובדה שהמודעה הזו היא לא מסחרית במהותה, מייצגת נאמנה את המצב הכלכלי של העם היושב בציון באותה תקופה. לא רק שהיו רק מעט מאוד עסקים, קטנים או גדולים, שיכלו להרשות לעצמם לרכוש מודעת פרסומת, גם המודעות ליתרונותיו של הפרסום כמעט ולא הייתה קיימת. ניצני השינוי החלו להופיע בראשית המאה ה-20, לצד גלי העלייה לארץ ישראל של יהודי אירופה. העולים, ובמיוחד אלה שהגיעו ממדינות מערב אירופה העשירות יחסית, הביאו עמם לא רק שיפור מסוים במצבו הכלכלי של היישוב היהודי, אלא גם ביקוש להנאות תרבותיות שהיו מקובלות בארצות מוצאם, הצגות, בתי קפה, מופעי בידור וכדומה. עדות לכך אפשר למצוא בין דפיו של דואר היום, שב-1919 היה העיתון הארץ הישראלי הראשון שמומן בעיקר מפרסומות, שלעיתים כיסו עד כ-60% משטחו. אשל אברהם, המלון הטוב ביותר בחברון. הצילו את שיניכם מריקבון וחורבן. דוקטור סרקיס קוף סמרג'יאן, רופא שיניים מומחה. פרסומות אלה שהופיעו בעמוד הראשון של אחד הגיליונות הראשונים של דואר היום מלמדות אותנו על השינוי שחל ביישוב מאז ראשיתו. יותר הכנסה פנויה לנופש ופנאי ויותר בעלי מקצוע שהציעו שירותים מודרניים לתושבי הארץ. גם הפרסומות הראשונות שמופיעות בארכיון הסרטים הן מהתקופה הזו, ובהן אפשר ללמוד לא מעט על סדר העדיפויות של תושבי הארץ ועל יחסם לתופעה החדשה יחסית של פרסום. למשל, פרסומת של חברת הדשנים אוניון שקוראת לחקלאים לרכוש דשן מתוצרת הארץ, ובה משולבות שקופיות עם ציטוטים מהתנך וצילומים של פועלים עבריים שעומלים בקטיף. אלמנטים שמדגישים בבירור את החזון הציוני של גאולת הארץ, שהיה כה מרכזי בתפיסת עולמם של החלוצים.
מר בר כוכבא מאירוביץ' מבאר לאורחים את הניסיונות הנעשים על ידי מחלקת הים של הסוכנות.
יוצא הספירה למרחב הגדול, נדעו את הגינו בים הכחול.
עוד מאפיין מרתק של הפרסום הארץ הישראלי בעשורים הראשונים של המאה הקודמת הוא המקום הצנוע יחסית שתפסו החברות המפרסמות בפרסומות שלהן עצמן. תנובה למשל העדיפה להדגיש את האלמנט הציוני שבפעילותה ומציגה בפרסומת שלה לדגי קרפיון את נופי הגליל והכינרת ואת החלוצים שאוספים את רשתות הדגים. האזכור היחידי בפרסומת לתנובה עצמה מופיע בשלט קטנטן על מסעית בשניות האחרונות של הסרטון.
הרשת שוקעת, הרשת זורה, דגים נביאה ביומתי הגדולה. היום לנו חג, היום לנו חג, וים העברי יצא.
בשנות ה-30 הגיעו לארץ עולים רבים מגרמניה, זו העלייה היקית המפורסמת, והם אלה שגם הביאו עמם את בשורת הפרסום המקצועי. זאת אומרת, אם עד כה מי שכתבו את הפרסומות וניסחו אותם היו המפרסמים עצמם, כעת הופיעו יותר ויותר משרדי פרסום שהציעו את השירותים האלה ללקוחות שלהם. על פי אחת הערכות, בשלהי שנות ה-30 כבר היו כ-25 משרדי פרסום בתל אביב, שבחרו לעצמם שמות שהדגישו את המימד החדשני של התחום המתפתח, כדוגמת פרסום חדיש ופרסום מודרן. עם זאת, תקשורת ההמונים עצמה, עיתונות, רדיו וקולנוע, לא היו עדיין מפותחות דיין בארץ ישראל המנדטורית, והמפרסמים התאמצו לנצל כל אפיק פרסום אפשרי אחר, כמו לדוגמה השתלבות באדלוידה התל אביבית של חג פורים 1937, עם מסעיות שנשאו כרזות ושחקנים מחופשים, כרזות בלוחות מודעות ועיצוב של חלונות ראווה ייחודיים ומושכי עיניים.
תעשיית הרדיו הישראלית נפשה את חיתולי הניסיונות והחובבות והפכה לענף תעשייתי חשוב בישראל. מפעלי רדיו בנגל הם הראשונים בישראל לייצור מקלטים בחלקיהם.
לאחר קום המדינה החלה התקשורת הישראלית לפרוח. תחנת הרדיו המחתרתית של ההגנה הפכה לרשות הרדיו הממלכתית של המדינה הצעירה, ולמרות ששידורי הטלוויזיה היו עדיין הרחק בעתיד, הקולנוע החל לפרוח אף הוא. גם הפרסומות הפכו למקצועיות ומלוטשות יותר, אבל תוכנן היה עדיין שונה מאוד מהתוכן של הפרסומות שאנחנו רגילים לצרוך במאה ה-21. הפרסום המודרני שם המון דגש על הצופה ואיך המוצר המדובר יתרום או ישנה את חייו. הדוגמה הברורה ביותר היא כנראה הפרסומות לתחבושות היגייניות שמנסות לשכנע את הצופות שאם רק יבחרו בתחבושת הנכונה, זו שבפרסומת כמובן, חייהן השתנו מן הקצה אל הקצה והן יהיו מאושרות, חופשיות ומשוחרות יותר. הפרסומות בשנות ה-50 להבדיל הן מעשיות יותר. הן מדגישות את איכותו של המוצר ותכונותיו המעולות כמעט ללא התייחסות כלשהי ללקוח או לצרכיו. דוגמה נהדרת לכך, אפשר למצוא בפרסומת הזו לתנורי חימום מתוצרת מפעל פרידמן.
מיכל הג'יפ מספיק לנסיעה של 5 שעות רצופות. מיכל המכונית הפרטית מספיק לנסיעה של 6 שעות רצופות.
לו זו הייתה פרסומת מודרנית, היינו מצפים לראות בה משפחה מאושרת שמבלה ערב נהדר לצד תנור החימום. אבל כאן אנחנו מקבלים פרסומת שרחמנה ליצלן עוסקת רובה ככולה בנפח המרשים של מיכל הדלק של התנור.
של 16 שעות. אבל מיכל הענק, אשר בו מצויד אך ורק התנור של פרידמן ירושלים, יספיק לבעירה של 36 שעות. בקנותך תנור, שים לב לסמל של פרידמן ירושלים, כי הוא התנור המשוכלל ביותר. רק בתנור פיירסייד אמיתי זה, מותקן מנגנון ביטחון מיוחד, ומיכל הענק לבעירה של 36 שעות.
עם התפתחות התעשייה בארץ, הושגה התקדמות נוספת עם פתיחת בית חרושת עמקור לייצור מקררים חשמליים של חברת פילקו.
מאפיין בולט בפרסומות של שנות ה-50 הוא ראשיתו של מה שאנחנו מכירים כיום כמיתוג. הניסיון לעצב אצל קהל היד תפיסה מסוימת לגבי המוצר או היצרן מעבר למאפיינים הפיזיים שלו. הפרסומת הזו למקררים חשמליים של עמקור, לדוגמה, עוסקת רבות בתהליך הייצור של המקררים ובטיב בקרת האיכות של המפעל. מן הסתם, כדי להטמיע במוחם של הצופים את האסוציאציה בין עמקור ואיכות.
אולם ההרכבה. לכאן מגיעים כל החלקים מהמחלקות השונות להרכבה סופית של המקרר המושלם. ההרכבה נעשית בשיטת הסרט הנע, כשהמקרר עובר מעצמו משלב אל שלב. תהליך זה והקודמים לו הם לפי שיטת פילקו באמריקה ונעשים במכונות ובמכשירים אמריקניים בהדרכת מהנדסי פילקו המשגיחים בקביעות על טיב התוצרת המיועדת בחלקה גם לייצוא למזרח התיכון ולארצות אירופה.
מעניין גם לציין שבכמעט כל הפרסומות באותם השנים, איכות וחוץ לארץ הן מילים מרדפות. כשהמפרסם מבקש להדגים לצופיו שהמוצר המדובר הוא באיכות יוצא דופן, הוא לרוב מציין כי המוצר המדובר קיבל אישור ייצוא לחול, או שתהליך הייצוא נעשה על פי סטנדרטים אמריקנים, או אפילו תחת השגחתם של מהנדסי ייצור מארצות הברית.
מוצר חדש נכנס לרשימת סחורות הייצוא של ישראל הנשלחות לארצות הברית, משחת נעליים מבריק. תוצרת בית חרושת מבריק, המייצר אגב בעצמו גם את קופסאות הפח למשחה, הוקרא כתוצרת מעולה המסוגלת להתחרות במפעלים האמריקניים. בימים אלה עובר בית החרושת לבניינו החדש. הייצור יורחב, ואימו כמובן גם ייצוא משחת הנעליים, הנשלחת כבר מזה זמן רב לארצות אירופה. לפרסום רב זכה המוצר החדש, מבריק סופר, המיועד לצחצוע.
בוא נגיד ששנתיים מהיום אנחנו כבר לא נשאל האם זה עובד עם בינה מלאכותית. ברור שזה עובד עם בינה מלאכותית.
במיוחד היום, כשה-AI ממש ממש שופס תאוצה, אנשים רצים ל-AI, הם לא מבינים ש-AI מבוסס דאטה. אז שנייה לפני שהם רותמים את העגלה, הם צריכים כאילו לרתום את הסוסים, כן, לפני העגלה.
הדאטה היא הסוסים של עגלת ה-AI?
לחלוטין.
פורצים דרך, הפודקאסט של סלספורס ישראל חוזר עם פרקים חדשים ואתגרים חדשים, שעוסקים במהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, מהפכת הבינה המלאכותית. חפשו את פורצים דרך בכל אפליקציות הפודקאסטים.
וניקוי כל סוגי אור בהירים. משלוח הייצוא הראשון נאמס ונשלח לנמלי ארצות הברית.
אם בשנות ה-50 אפשר היה לראות את ניצני תהליך המודרניזציה של עולם הפרסום, בשנות ה-60 השינוי הזה הולך ונעשה ברור יותר.
שתי דוגמניות, לובי מארצות הברית ורינה מישראל, מסיירות בבית החרושת למשקאות קלים טמפו ומתקבלות על ידי נציגי ההנהלה.
ניקח כדוגמה את הפרסומת הזו למשקאות קלים מתוצרת טמפו משנת 1958, שבה נראות שתי דוגמניות מבקרות בבית החרושת של החברה ומתהלכות בינות למכונות מילוי הבקבוקים.
בהתקרב עונת הקיץ, הן רואות את תהליכי הייצור של המשקה הנפוץ הן בארצות הברית והן בישראל.
למרות שמדובר בדוגמניות, דבר נדיר יחסית לפרסומות באותם הימים, עדיין אפשר לראות בבירור שהדגש בפרסומת הוא עדיין על המפעל עצמו והמוצרים שמיוצרים בו, והדוגמניות הן לא יותר מאשר קישוט במרכאות ברקע.
הדוגמניות אינן שוכחות את גינוני המקצוע שלהן. טמפו תמיד באופנה. הכל מכירים אותו, רפי לוי, חלוץ מרכזי של נבחרת ישראל, השחקן האהוב על הציבור הישראלי. ומה אחרי המשחק? אחרי המשחק הולך רפי לבקר את ידידו דוד.
להבדיל, בפרסומת לגלידה מתוצרת אוסם שעלתה לאוויר שנתיים לאחר מכן, היחס לידוען שמופיע בה כבר קרוב יותר לרעיון של פרזנטו, כפי שהוא מוכר לנו היום. מדובר ברפי לוי, כדורגלן מצליח שכבש לא פחות מ-11 שערים במדי נבחרת ישראל, והפרסומת מתמקדת בו, לא פחות משהיא מתמקדת בגלידה שהוא מפרסם.
הוא זקוק למשהו מרענן, קרייר. גלידה. זה באמת טוב, מצוין. איזו גלידה זו? אוסם, הגלידה הביתית קלת ההכנה, המזינה הטעימה והמרעננת. מוקה, וניל, שוקולד, אננס. זה טוב.
אחת הפרסומות האחרונות במאגר הארכיון היא פרסומת לביטוח לאומי משנת 1979, בהשתתפות הזמר והיוצר אריאל זילבר. אפשר לראות בפרסומת הזו את סופו של התהליך המדובר. לא רק שהחסות ממוקדת בידוען מפורסם, יש גם חיבור חזק יותר בין עיסוקו של הידוען למסר הפרסומי. במקרה הזה, שיר שמתאים למסר.
נכון, אני עצמאי. אני עובד קשה ולא צריך טובות מאף אחד. וגם אני יודע שכדאי לשלם לביטוח הלאומי. אתה יוצא למילואים, נפגעת בתאונת עבודה, נולדו לך תאומים, אתה מבוטח, הראש שקט. הביטוח הלאומי הוא הביטחון העצמי שלי. ביטוח לאומי, אלא מי? עצמאי בשטח.
אחד לב.
מים ריבוע.
שלושה צלב.
עדות לתמורה מרתקת נוספת אפשר למצוא בפרסומת למכונת אספרסו מתוצרת אמקור. כאמור, פרסומות בתקופות מוקדמות יותר נטו להתמקד במוצר ובתכונותיו ולהדגיש את איכות תהליך הייצור. כאן, לראשונה, אנחנו רואים התייחסות לקשר שבין המוצר לסגנון החיים של הלקוחות הפוטנציאליים, הלייפסטייל. בפרסומת, הדי משעשעת, אם לומר את האמת, אנחנו רואים שני זוגות שנמצאים במהלכו של משחק ברידג' סוער במיוחד. אחת הנשים מסמנת לבעלה באצבעותיה את המספר 4. הזוג השני חושד בהם שהם מרמים, אבל אז אנחנו מגלים שבעצם מדובר בשאלה. 4 כוסות קפה? באופן הזה הבמה יוצר במוחנו את הקישור הבלתי מודע בין הבורגנות התל אביבית המתוחכמת, כפי שהיא באה לידי ביטוי במשחק הברידג', והקפה האיכותי שמפיקה מכונת האספרסו. עוד תהליך חשוב שהתרחש בשנות ה-60 הוא התבגרותה והתבססותה של תעשיית הפרסום הישראלית, שהלכה וצעדה בעקבותיה של תעשיית הפרסום האמריקנית. ב-1959 התקיים מצעד הפרסומות של האיגוד הישראלי לפרסום במטרה לעודד את הפרסום בקולנוע, ושלוש שנים לאחר מכן, ב-1962, נערך הכנס הראשון של איגוד המפרסמים, בו השתתפו תעשיינים, עיתונאים ונציגים רבים מענף הפרסום. שתי המגמות שתיארתי, הסתת הדגש בפרסומות מהמוצר עצמו אל הלקוח, צרכיו וסגנון החיים שלו, לצד שילוב הדוק יותר של ידוענים בפרסומות, מעידות על שינוי עמוק יותר שהתחולל בחברה הישראלית החל משנות ה-60. המעבר מחברה בעלת אידיאולוגיה קולקטיביסטית, דהיינו כזו שבה החברה היא מעל היחיד, לחברה אינדיבידואליסטית, שבה לשאיפותיו ורצונותיו של היחיד, יש חשיבות לא פחותה, ואולי אפילו גדולה יותר, מאלו שמכתיבה החברה שסביבו. כל אלה עולים בבירור מתוך הפרסומות שאפשר למצוא בארכיון. מעניין מה יחשבו הדורות הבאים כשיצפו בפרסומות שאנחנו צורכים היום, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו, ואפילו בפודקאסטים. האם הם יוכלו לזהות בהן את ניצניו של שינוי כלשהו שאנחנו עדיין עיוורים אליו?
In this house, we obey the laws of thermodynamics!